אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה, מה שכרוך בכאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או ב-105.3 FM. איתנו באולפן שלומי יצחק ואיר וקסלר שעושים איתנו את התוכנית, וכמובן יובל אביבי, שלום.
שלום, מה יעשה לה?
שלום,
שמח מבוכה. שאת פה באולפן הזה איתי.
אני גם שמחה שאת פה באולפן הזה איתי. על מה נדבר היום?
אנחנו נדבר עם מוריאל קון על ספר חדש שיצא בסדרת החוצפנית הקטנה. זה סדרה, היא באמת קטנה וחוצפנית, כאילו, הסדרה הזאת. סדרה משותפת.
אני לא יודעת אם היא חוצפנית, נשאל אותו מה זה אומר, חוצפנית. קטנה זה נכון.
זה ספרים קטנים, אבל נדמה לי שהם אומרים שכאילו זה ספרים קטנים, אבל שעושים רעש ובלגנים. אז, ונגיד שזה סדרה משותפת של ההוצאה שלו, של אוריאל קון, עם 9 נשמות קוראים לה.
נכון.
והקורסה.
נכון.
עוד הוצאה. אז הם עושים את זה ביחד. ספר שנקרא השזלונג הוויקטוריאני, כתבה אותו מרגנית אלסקי, והוא תורגם מאנגלית על ידי תומר בן אהרון. וספר מעניין מאוד. נספר את ההתחלה שלו.
כן. אני אתן לאוריאל קון להחליט עד כמה לחשוף,
בדיוק,
כדי כי, שלא כי נערוס.
זה לא ספר מתח, אבל,
לא.
אבל זה הורס. מדובר שם על הגיבורה, היא בשנות ה-50 של אנגליה, שנות ה-50 של
ה-120. 1953 אולי, ו-50.
שאז כן. נכתב הספר. מין פנטזיה, העירוב של פנטזיה וריאליזם, כולל חזרה אחורה בזמן, היא שוכבת על רהיט, ופתאום מוצאת את עצמה בתוך גוף של מישהו אחר, הרבה שנים קודם.
נכון.
אז מעבר לזה אנחנו לא נחשוף, ונשמע מאוריאל קון, אם הוא מוכן לחשוף יותר, ועל מה מדובר שם. עוד מעט גם נדבר עם תומר מולוויזון, שלנו, מכאן 88, על ביוגרפיות מוזיקליות גרפיות. ז'אנר מאוד מאוד ספציפי, שמתברר שהוא זירה שוקקת של התרחשות.
נכון.
אנחנו ננצל את הופעת הספר Paul is Dead, שחוזר אל אחד הסיפורים, אולי הוא יגיד לנו שזה
אני
אמיתי.
אני רוצה, זה מה שבדיוק מעניין אותי. מה שאני רוצה לשאול את תומר מולוויזון, זה מה הקטע? האם Paul באמת is dead? ומה הולך שם עם הדבר הזה? כי בתכלס, כאילו בזמנו, כשהייתי נערה ושמעתי את התוכנית של קוטנר, היה משהו, סדרה כזאת.
השתכנעתי.
השתכנעתי. זה ממש כן, ואני גם אוהבת קונספירציות, זה ידוע.
את חושבת שצריך להסביר כאילו על מה מדובר?
אז אנחנו עוד מעט עומר הסביר, בשביל זה הוא פה.
כן.
יהיה באולפן.
אבל את חושבת שנצטרך להסביר, או שיש נגיד מאזין שלא, אומרים לו Paul is dead, והוא לא יודע על מה מדובר?
אני די בטוחה שהבת שלי, שהיא בת 20, אין לה שמץ של מושג על מה מדובר פה.
זה מצער, נכון?
לא יודעת, יש לה עוד הרבה דברים חדשים לשמוע.
נכון, אולי קניה is dead.
קניה is dead, היא תדע.
סבבה. טוב, אוקיי, אז נעבור הלאה.
עוד מעט נדבר עם תומר, אבל נתחיל באידיאל מותה של סופרת הילדים, תמר בורנשטיין לזר, שהלכה לעולמה אתמול בגיל 93. תמר בורנשטיין לזר מחברת ספרי הילדים, את ספר הביקורים שלה היא פרסמה ב-1952. הראשון, גבעת הכלניות, קובצי סיפורים ואגדות. היא פרסמה בעצם, ה-claim to fame שלה זה כמובן קופיקו וצ'יפופו, היא פרסמה בדבר לילדים כמה סיפורי קופיקו, ואלי אשד, בלש התרבות, כותב באתר שלו, מולטי יקום של אלי אשד, שבשלב הזה, כשהיא פרסמה בדבר, היא כבר רכשה לעצמה שם מסוים כסופרת ילדים, היא גם זכתה בפרס יציב לספרות ילדים בשנת 1955, מטעם מערכת דבר לילדים, המליץ עליה אז אוריאל אופק. נראה היה שהדרך סלולה בפניה להפך לעוד אחת מסופרות הילדים האיכותיות, אם גם לא יוצאות דופן של הספרות העברית. אבל אלי אשד מתאר את ההמשך כך, ואז קרא לתמר נס מהשמיים, או אסון, תלוי איך מסתכלים על זה, ששינה את כל הקריירה שלה ואת פני ספרות הילדים בישראל. הנס היה שהמוציא לאור בשם א' זילקוביץ' אשק אותה. היא נתקלה באחד מסיפורי, הוא נתקל באחד מסיפורי קופיקו בדבר לילדים, זה מצחן בעיניו, ומבלי לתרוח לבקש רשות מהסופרת, שלא לדבר על תשלום תמלוגים, תגמולים, הוא פרסם את הסיפור באחד מקובצי הסיפורים שפרסם לילדים. אז זה היה ככה. כאילו,
פשוט לקח.
לא, זה שנות ה-50 פה, עוד אין בדיוק חוק, מערב מדינה,
מערב פרוע.
תמר לזר נתקלה בקובץ במקרה והיא הופתעה מאוד לגלות שסיפור שלה מופיע שם ללא ידיעתה. אילו דבר כזה היה מתרחש היום, אומר אלישד, אין כל ספק שהייתה מתפתחת כאן תביעה של מיליונים, שהייתה מעשירה הרבה עורכי דין. אבל אז, בשנות ה-50, העניינים היו פחות מסובכים. תמר הגיע להסכם עם זלקוביץ' לפרסם ספר שלם על עלילות קופיקו, שיכלול את רוב סיפורי קופיקו לילדים ביחד עם סיפורים חדשים, שגם הם, רובם ככולם, הוקדשו לחג מסוים. ב-1958 יצא לבסוף לאור הספר הראשון בסדרה, קופיקו, האורח, ומאז הקוף לא הפסיק.
זה דבר די מדהים, האמת.
כן, זה קרה, זאת אומרת, הוא פיצה אותה, כי הוא גנב ממנה.
לא, זה כאילו...
אולי זה לא היה קורה לעולם כך, אחרת.
נניח, למה אני משווה את זה? נניח מישהו גונב לך את המכונית, אתה בא אליו ואומר לו, הלו, מה נסגר? גנבת לי את המכונית. אז הוא אומר, כן, יש לי רעיון טוב, בוא נהפוך אותה למונית, ושנינו נתחלק ברווחים. זה מה שהוא עשה.
נבון, בסך הכל, זליקוביץ'. אוקיי, תמר ברונשטיין לזר צוטטה בידיעות אחרונות, כשסיפרה על קופיקו, כך, היות שעסקתי בהוראה ונוכחתי שהילדים אינם אוהבים לקרוא, עלה בדעתי לחבר סיפורי ילדים משעשעים, עליזים ושמחים, כדי שירצו לקחת ספר ליד. בחרתי בדמות של קוף, שהוא בעל החיים הקרוב ביותר לאדם, הענשתי אותו ושילבתי אותו בחייה של משפחה ישראלית רגילה ובחיי היומיום של הילדים. למדתי שקל לילדים להזדהות עם קוף מדבר, שחי כילד נוסף במשפחה, ומעולל את כל התעלולים שהילדים אולי היו רוצים לעשות בעצמם. הוא קוף, אז מותר לו ואפשר לסלוח לו. אחרי קופיקו, באה דמות של צ'יפופו, כפי שאמרתי, עם סדרת ספרים, ובסך הכל היא כתבה יותר מ-100 ספרי קופיקו, ובסך הכל הכללי יותר מ-450 ספרים. מדובר פה בספק נאי.
זה די מדהים כשחושבים על זה, שכאילו היו שתי סדרות שהיא כתבה, שבשתיהן יש קוף מואנש.
כי היא רצתה מה שהכי קרוב אלינו בני אדם, ובסופו של דבר אנחנו באמת
אבל
קופים.
למה לא להסתפק באחד מהם? למה צריך גם את צ'יפופו?
צ'יפופו היה לו אופי אחר.
נכון.
לא כל הקופים דומים.
אני שמעתי טענה שצ'יפופו זה גרסה מתוחכמת יותר של קופיקו.
אוקיי. אז נשאיר את זה לחוקרי הספרות.
בסדר גמור. בראיון לידיעות אחרונות, בשנת 2013, אמרה על קופיקו, קיוויתי שהוא ימשיך ויהיה פופולרי כל כך ויעודד את קריאת הספרים. אני מאושרת ושמחה ש-60 שנה אחרי, דור הפייסבוק והסמארטפונים עדיין יכול להזדהות איתו. כשנשאלה כיצד היא מסבירה את הצלחת הדמות שהמציאה, היא ישיבה, יש בדמות שלו, במערכת היחסים שלו עם המשפחה ועם השכנים, מרכיבים שמדברים לכל אחד. חוץ מזה, הוא פרץ את גבולות הספרים והתרחב גם לטלוויזיה, למחזות זמר, לאפליקציות. הוא נוכח בכל מקום שבו הילדים נוכחים, ולשמחתי השכלנו לבצע את ההתאמות המתבקשות בכל אחת מהמדיות. אתה צריך להבין, קופיקו עובד קשה מאוד כדי לאמץ את כל החידושים.
בעיקר הוא חלק ממפעל היה.
כן.
כאילו, זה... עדיין.
נכון,
יש הנה. יש טלוויזיה ויש כל מיני.
נכון, בוויינט גם הביאו דברים שאמרה בשעתו. ביתה נוגה ברק, היא משמשת בשנים האחרונות, שימי לב, כמנהלת הפעילות העסקית של קבוצת קופיקו.
קבוצת קופיקו.
קופיקו הפך לקבוצת קופיקו. ככה היא אמרה. בזמנו הייתה הרבה ביקורת על אמא שלי, על זה שהיא מביאה את זה לא בשפה ספרותית, אלא בשפה שמדברת לילדים, אבל הביקורת לא השפיעה עליה, כי היא הסתכלה על זה תמיד כעל הסתכלויות שונות על היצירה שלה. יש מישהו שחושב ככה, ואחר חושב אחרת. העובדה היא שאין שום מותג ישראלי שזכה לכזאת הצלחה והפך לחלק מאיתנו, הוא גם חוצה מגזרים. יהודים, ערבים, עולים חדשים שמתחברים אליו, הם לא יכולים להגיד שההורים שלהם גדלו עליו. זאת אומרת, כולם, קופיקו מוצא חן בעיני כולם.
לא לפי הפיד שלי בפייסבוק, אבל בסדר. Okay. אני גיליתי בפיד שלי בפייסבוק, מאז שהיא נפטרה אתמול, שיש המון אנשים שסופרים שההורים שלהם לא הרשו להם לקרוא קופיקו, שזה די דהים אותי.
לא הרשו להם,
לא הרשו להם לקרוא קופיקו,
כי הוא עושה תעלולים, זה לא חינוכי?
לא, כי זה לא מספיק ברמה. כן, שזה ידהים אותי, כי מה לעזאזל? מי שואל אתכם מה לקרוא? מה פתאום? מי שואל את ההורים מה לקרוא? שההורים יגידו לך לא לקרוא קופיקו? איזה מין דבר זה? איפה גדלתם? אוקיי.
גם כאילו, מה יכול לעשות לספר יותר טוב מאשר שההורים שלך לא מרשים לך לקרוא? אם מישהו לא היה מרשה לקרוא ספרים כמו קופיקו, אני מבטיח לך שהדבר הבא שקורה זה שאני קורא את קופיקו. זה בליינד, אבל לי הרשו לקרוא פחות או יותר.
לא, זה מין הורים אילאים ומתנסים כאלה.
אוי ובוי, כן. כאילו לי הרשו לקרוא כל מה שרציתי, ועכשיו אני אילאי ומתנסה ולא מרשה לילד שלי לקרוא את כל...
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
אוי ובוי, טוב, כן. נחשוב על זה בזמן שנקרא הספדים.
בבקשה.
שר התרבות והספורט החדש, חילי טרופר, ספד לה. תמר הייתה ותיזכר כאחת הסופרות המוכשרות בישראל, ויצירותיה המשיכו ללוות את ילדינו שנים רבות. יהי זכרה ברוך, וגם נשיא המדינה, ראובן ריבלין, ספד לה בחשבון הטוויטר שלו, וכתב כמה עצוב לכולנו על פטירתה של הסופרת האהובה. בן 12 הייתי כאשר קופיקו מספרי הבולטים הופיע לראשונה בדבר לילדים, הוא המשיך ללוות אותנו גם כהורים וגם כסבים וסבתות. דרכו תמר לימדה אותנו הישראלים לאהוב את עצמנו, לסלוח לחוצפה ולעשות חיים. תנחומי למשפחתה היקרה.
תנחומי גם, רק דבר אחד אני רוצה להגיד על נשיא המדינה. האם הוא טוען שהוא קרא דבר? הוא ממשפחה רוויזיוניסטית, אז זה נשמע לי קצת מוזר. אני תוהה לגבי זה.
יש לך יכולת השקפה מאוד שונה. על כל, אני לא הייתי חושב על זה בחיי.
מה פתאום רובי ריבלין קורא דבר? ההורים של רובי ריבלין הכניסו טיטון דבר הביתה? לא נראה לי, רובי. הנשיא, כבוד הנשיא.
אולי הם אמרו לו לא לקרוא דבר לילדים, אבל הוא הלך וקרא.
בספרייה, נכון.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ואיתנו גם תומר מולביטזון מכאן 88.
היי.
היי, מה שלומך? אתה הבאת לנו את הספר הגרפי, לא יודע, ספר עיון גרפי, Paul is Dead, חוזר אל אחת מהאגדות האורבניות הכי ידועות של עולם המוזיקה. אני לא אגיד על מהי, אבל תכף תספר לנו. הספר הזה, אבל בעצם יש לנו פה ערימה מדהימה, שאנחנו ריירנו עליה במהלך השיר. ערימה מדהימה, הספר הזה הוא רק דוגמה לז'אנר מאוד מאוד תוסס, ואני הופתעתי לגלות כמה הוא תוסס, ספרי עיון, ביוגרפיות, גרפיות, על עולם המוזיקה.
כן, גם אותי זה הפתיע האמת.
מה? כמות
שזה כזה נפוץ בתוך עולם הקומיקס.
אז נגיד, יש לנו כאן כזה, ספר עיון כזה של ניק קייב, רוברט ג'ונסון, ג'וני קאש, אל אלוהים, לנון, וכמובן Paul is Dead. בוא תספר לנו על הדבר הזה, על כל הז'אנר הזה.
על כל התופעה הזאת, תראה, נגיד, הזכרת את ניק קייב, אז ניק קייב ממש שיתף פעולה עם הכותב, ואפילו הם הפליגו, זה ביוגרפיה, אבל הוא אמר, בוא נלך, אם כבר זה קומיקס, אז בוא נלך גם למקומות אבסקיור, ואני אתאר לך חלומות שלי, אז בגלל שזה ביוגרפיות שמלוות בהרבה אומנות וציור, זה הרבה פעמים מפליג למקומות שלא תמצאי בביוגרפיה או אוטוביוגרפיה כתובה רגילה. אז זה מאפשר עוד איזה הצצה גם לדמיון הקולח, במיוחד נגיד כשזה ניק קייב וזה בשיתוף פעולה איתו, זה משתף, זה נותן איזה אספקט נוסף, נגיד אצל Paul is Dead, שזה התירוץ שהתכנסנו כאן, אז הלכו עם זה רחוק עוד יותר, כי אמרו, כל הדבר הזה בכלל, התיאוריה הזו, זו הזיה, אז הכל נורא סוריאליסטי ופסיכדלי, וכאילו לקחת ה-LSD כשאתה צולל לתוך הקומיקס.
אז בוא רגע נדבר למי שלא יודע, האנשים בני 20 ומטה, מה העניין הזה עם Paul is Dead? ספר לנו טיפה על הקונספירציה הזאת. אתה גם שמעת את כל התוכניות של קוטנר בשעתו?
כן, כן, רק מה שכולם שוכחים, כולם זוכרים את התוכנית של קוטנר, פול מקארטני מת, כולם שוכחים את התוכנית של קוטנר, פול מקארטני חי.
כן, נכון.
הוא בעצמו הפריך את כל התיאוריות שהוא עצמו הביא. כאילו, אתם תמיד נוטים לשכוח מהתוכנית הזאת.
זה הורס את הסיפור.
נכון, למה לתת עובדות להרוס סיפור טוב? לא, האמת שהסיפור הזה מתחיל ב-69, בתחנת רדיו בדיטרויט, שמאזין מתקשר למגיש רדיו, ואומר לו, כדאי לך לשמוע את השירים של הביטלס. אחורה, backwards. ואז הוא מתחיל בשידור להשמיע את זה, וצוחק שם שהם אומרים כאילו Paul is Dead, ו-I buried Paul. שני סטודנטים שעובדים בעיתון של האוניברסיטה בדיטרויד, במישיגן, כותבים ביקורת על אבי רוד, אבל הם שמעו את השידור, אז הם אומרים, לא נכתוב סתם ביקורת, נהיה פלצנים עילאים ומתנסים, ונפתח תיאוריה שפול מת דרך הביקורת. זאת אומרת, בביקורת נמצא את הרמזים על אבי רוד, העטיפה של התקליט, בה מקארטני הוא היחיד שיחף, לנון לובש לבן, יש שם כל מיני ומיני, ואם מזיזים את זה אחורה, אז שומעים ככה. ואז בתחנת רדיו אחרת, לקחו את הביקורת הזו, והפכו אותה לתוכנית, וזה ממש הגיע לטלוויזיה, בא ממש, עשו משפט דמק כזה, שהעיתונאים האלה, הסו-קולד עיתונאים האלה, היו צריכים להוכיח את הטיעונים שלהם אל מול אנשים שבאמת מכירים את הביטלס, אשתו של לשעבר של פול מקרטני, ומה שהייתה צריכה להגיד, לעמוד בטלוויזיה ולהכחיש, להכחיש את ה...
למה אני עומדת פה ומכחישה, הוא חי, אף אחד... והטענה הייתה שהביטלס הביאו מחליף,
כן, הטענה היא שב-66,
כי הם מותג חזק מדי,
הטענה היא שב-66, שנייה אחרי שלנון גם סיבך את הביטלס עם המשפט הידוע, אנחנו יותר פופולריים מישו, ושרפו תקליטים של הביטלס בארצות הברית, והחרימו אותם וכו', אז גם ככה הם היו מסובכים. פול מקרטני עבר תאונת דרכים, זה אמיתי, הייתה איזה תאונת דרכים, ושבריין אפשטיין, המנהל האגדי של הביטלס, לקח מזימה ושכנע את לנון לשכנע
כפיל.
את שאר חברי הביטלס להביא כפיל, כי היו אז כפילים של הביטלס, היו תחרויות כישרונות כאלה של כפילים.
וגם כאילו יתרו מי זה
ובאמת,
הכפיל,
כאילו
ואיך קוראים לו.
ובאמת כאילו יתרו מן אדם כן. וחוש, ממש זה, ובנובלה הגרפית הזו, פוליס דד שיצא עכשיו, שזו הסיבה שהתכנסנו, אז בעצם לא מספרים איך נולדה התיאוריה, אלא ממש מעמידים פנים כאילו, זה מה שקרה, כך לנון שמע, ממש רואים את בריין אפשטיין מספר ללנון, ואיך הוא נחרד ומקלל את פול, איך עשית לי את זה? כאילו, איך השארת אותי פה לבד? ואיך הוא לא רוצה לספר לרינגו ולג'ורג' ורינגו בכלל אומר, אולי הוא יתאבד? כאילו, זה נורא מצחיק.
זאת אומרת, נקודת המוצא היא שזה אמיתי.
כן, והם הולכים עם זה רחוק יותר, שהוא לוקח, לנון לוקח, נוטל LSD ומדמיין את מקרטני וכותב את I'm the Walrus בעקבות זה, כאילו הם לוקחים דברים אמיתיים מתוך העולם של הביטלס.
אז בעצם לקרוא לזה ביוגרפיה, או אפילו ספר עיון גרפי, זה קצת מרחיק לכת.
זהו, כי מי שעומד מאחורי זה מוסיף מכתב בסוף שמסביר את הכל, החלטנו לזרום עם הבדיחה וכו וכו וכו.
אבל תגיד, בתור... טוב, לך אולי לא, כי אתה יודע הכל על כל להקה שאי פעם הייתה, אבל נגיד, אתה חושב שאפשר ללמוד על הביטלס מהספר הזה? זאת אומרת, או שזה
לא,
פיור פאן?
לא, זה פיור פאן.
לא, זה למתקדמים. זה... גם אני מניחה שזה ספר שאמור להיות מצחיק.
זה פיור פאן וזה גם כיף אם אתה סתם אוהב קומיקסים. זה, זה, זה חמוד, זה לא מחזיק בפני עצמו באמת. אם אתה לא מעריץ של הביטלס, זה לא, לא, לא חושב שזה מחזיק.
אבל נגיד יש
אגב,
לנו...
אני מעולם לא הבנתי איך אפשר לטעון את זה שמקרטני מת והוחלף בכפיל, כי תקשיבו לשירים שמקרטני הוציא אחרי הביטלס. הם מדהימים ויפים ולא ייתכן... שמצאו מישהו שגם ידע לכתוב כמו, זה גם אותה כתיבה, וזה באמת אחד הכותבים הכי...
אבל תודה שזו הייתה תיאוריה כיפית, ותוכנית כיפית של קוטנר.
תוכנית מדהימה.
מדהימה.
תוכנית מדהימה.
אוקיי. אני רוצה אבל למשל לשאול על ה... במקרה לגמרי אני מתעניין בספר הזה, באומן הגרפי הזה על ג'וני קאש, אהוב ליבי, זה למשל, כן?
כן, זה נאמן למקור.
זה נאמן למקור.
זה נאמן למקור, לסיפור. העובדות, את יודעת, עד כמה שג'וני קאש אישש אותן כשעוד היה חי בספרים.
לא אמור להיות פנטזיה, זה כאילו
סיפור
חייב.
לא, זה לא פנטזיה, נגיד אצל ניק קייב זה כן טיפה פנטזיה, אם את רוצה להישאר בעולמות הפנטזיה, אז הסיפור של רוברט ג'ונסון, הנער הפוסטר של הדלטה בלוז, הז'אנר שהתחיל בכלל את הרוק אנד רול, שלא היינו מדברים על הביטלס בלי רוברט ג'ונסון, אז גם ככה הסיפור הזה הוא פיקציה, שהוא מכר את נשמתו לשטן, תמורת היכולת. יש אנשים בארצות הברית שעדיין מאמינים שרוברט ג'ונסון אפרו-אמריקאי, שלא ידע לנגן, והעליבו אותו, גירשו אותו מהבמה עם עגבניות, נעלם לשנתיים וחזר הגיטריסט הכי טוב בעולם עד היום, אריק קלפטון מציין אותו כאחד כזה.
נכון.
הוא השפיע על רבים. איך זה קרה ששנתיים, בן אדם לא יודע, היה גרוע, וחזר מדהים.
אולי הוא יתאמן.
אז הוא שר בשירים שלו, יש לי תשובה, הוא שר בשירים שלו על השטן, יש לו פיץ' גבוה בהקלטה, והפיץ' הזה הוא בגלל שלא, לא כי יש לו קול סטני, אלא כי הוא היה ביישן, והוא ישב להקליט עם הגב לטכנאי, עם הראש לפינה, זה יצר איזה אקו כזה, הוא שר על השטן כי אסור היה לשיר לאדם הלבן, אז הוא שר שטן, אבל כולם פיתחו את התיאוריה הזו שהוא מכר את נשמתו.
אוקיי.
כן, הבלוז הוא גם נורא שוביניסטי, אבל הרבה פעמים במקור זה אישה במקום אדם לבן. בכל אופן, הוכיחו, אנתרופולוגים התחקו אחר צעדיו בשנתיים שהוא נעלם, מצאו בקטיים גברת צימרמן, אפרו-אמריקאית, למה צימרמן? כי המשעבדים היו יהודים גם, והעבדים לקחו את שם המשעבדים, הראו לה תמונה של רוברט ג'ונסון, והשמיעו שירים, והם ראה, הבחור הזה גר פה שנתיים עם בעלי, ישב במרפסת, הוא לימד אותו לנגן. זה הכל.
זה פשוט.
למה אתה הורס אבל? אני ממשיכה להאמין בפגישה שלו עם סטן.
רגע, אז בביוגרפיה הגרפית שלו,
מסופר? לא, מראים מה קורה, ממש מוכרת נשמתו לסטן, הולך לצומת הדרכים.
טוב, זה בסיפור שחייבים לספר עליו, כאילו, אין מה לעשות.
אם זה קרה באמת, אז חייבים
לספר. מועדון 27, כמובן רוברט ג'ונסון מת בגיל 27, קורט קובן, אימי ויינהאוס, הוא מתחיל בעצם את הסיפור.
נכון.
תגיד, אני יודע שאתה קורא המון ספרי עיון על מוזיקה.
כן, אין לי כבר זמן לאלה שהם לא.
לא, זה תחליף עולם. מה הערך המוסף? הרי בעצם זה לא באמת ספרי עיון, זה משהו אחר לגמרי, זה לא מחליף לך. נגיד, אם אתה רוצה לעשות עכשיו תוכנית על ג'וני קאש, אתה לא תלך ותקרא את הביוגרפיה.
אני אלך ותקרא את הביוגרפיה שלו, לא הגרפית.
את הביוגרפיה, לא הגרפית. זאת אומרת, אתה...
למה אני הולך ל...
למה אתה הולך למקום הגרפי בכלל? כשאתה... מה זה נותן?
קודם כל, אני אדם גרפי קצת. למדתי ציור בילדותי ואומנות, עשיתי בזה בקוריות, ואני גם פשוט אוהב ויזואליה נורא. זה חלק מעולם המוזיקה, זה חלק מהסטייה שלי גם כאספן תקליטים, העטיפה והעיצוב והמראה.
אתה עושה וינילים עדיין?
כן, אני חושב שמוזיקה היא לא רק דבר שאנחנו מאזינים לה עם משקל תרבותי שבאנו מהבית, ומה נראה מגניב ומה נראה יפה וכו. חוץ מזה, בכלל אני קורא נובלות גרפיות ולא רק...
על מוזיקה.
לא רק על מוזיקה, כי אני חושב שזה... the whole package, מבינים? זה כאילו גם הטקסט טוב, כי יש גם סיפורים לא על קומיקס, יש דברים מדהימים, אגב לא רק על מוזיקאים, יש על הקרב בגדיסברג, ועל הפצצה הגרעינית, וכאילו ויש גם דברים דרמטיים ורומנטיים, ויש שם עולם שלם, כשזה בא עם ציורים גם מדהימים, אז אתה כאילו חצי מהזמן עסוק בוואי, איזה טקסט יפה, ווואי, איזה ציור יפה, ואתה צריך לחזור רגע כי נתקעת על הציור, זה עולם.
זה באמת ספרים מדהימים. יושבים פה על השולחן, וגם יובל וגם אני עושה רושם מאוד חומדים אותם, וכדאי לך להחזיק אותם קרוב לחזה. תומר מולביטזון, כאן 88, המון תודה, נשמח לשמוע עוד בהזמנה הבאה שאתה עושה באמזון.
יש בדרך כמה ספרים חדשים, על בוב מרלי, על דיוויד בואי.
אז תבוא עוד פעם לבקר.
אגב, אם אנחנו מדברים על הזמנות, אולי רק מילה, משיגים את זה בארץ, זמין למי ששומע אותם עכשיו.
יש כמה חנויות קומיקס בארץ, מעטות אך יש, לא נעשה פרסומת.
והן מחזיקות את ה...
חלק מהדברים אני משיג אצלם, חלק אני... בחול מחפש, מסמן לי במפה חנויות קומיקס, וחלק מזמין באינטרנט.
תודה רבה, תומר מולביטזון, כאן 88.
להתראות.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם השאלה, מה קורה שם למלני על השזלונג הוויקטוריאני עליו היא מסתרת? מלני שמחלימה משחפת בנובלה שפרסמה מרגנית אלסקי לראשונה בשנת 1953. עכשיו נובלה הזאת רואה אור בהוצאת 9 נשמות והקורסה בסדרה חוצפנית קטנה. שלום למול הוצאת 9 נשמות, אוריאל קון.
היי, מה נשמע?
אהלן, בסדר גמור. אז מה קורה לשם על השזלונג הוויקטוריאני הזה? תסביר לי מה הולך שם.
כן, נכון. מדובר על אישה שילדה תינוק לפני 7 חודשים והיא חולת שחפת.
כן.
אנשים מתייחסים אליה בעדינות והיא באמצע, בעיצומו של משבר. ברגע שבדיקה אחת יוצאת טיפה יותר טוב, היא מסכימים להעביר אותה לשזלונג שנמצא בסלון הבית. ושם היא נרדמת וכאילו מתעוררת, אבל נרדמת, היא לא יודעת בדיוק איך אני נמצאת, ופתאום היא קמה ויש ריח רע, יש חפצים על הרצפה, היא בוכה, היא לא יכולה לנשום, היא חושבת שחטפו אותה, אבל והיא פוגשת שם עוד בן אדם אחד, שני אנשים, אחיות, ומתברר שהיא נמצאת בתאריך אחר, באותו תאריך, אבל בשנה אחרת.
ב-1864 היא נמצאת.
נכון, ב-1864, והיא לא מצליחה לזהות את גופה, והיא למעשה עומדת למות, כי מחלת השחפת ב-1864 לא טופלה.
כן.
כראוי.
ולאורך כל הספר בעצם אתה תוהם מה קרה. האם... אחת מהן הוזה את הדברים אולי, האם אותה אישה של התקופה הוויקטוריאנית הזתה את העבר שלה, את העתיד שלה כאילו, שהיא מישהי מהעתיד, ועכשיו היא באמת החיים האמיתיים שלה, או שזה להפך, ואתה לא יודע מי היא אמיתית ומי לא, או שאולי בעצם כל המעשייה הפנטסטית הזאת היא האמת, באמת היה התגלגלות אחורה לעבר.
נכון, נכון, והאימה נוצרת כאשר מישהי נמצאת בגוף אחר, עם מין דופלגנגר של עצמה, ולא, יש את משחק הזמן, אבל במשחק הזמן הזה יש את יש כמה דיונים, או יש שיח על, למשל, על מעמד האישה באותה תקופה. כלומר, האישה ב-1864 נמצאת שם, בין היתר, כי התנהגה לא טוב עם בעלה. מרגניטה לסקי הייתה, התנגדה להמתנה לקיום יחסי מין לאחר ניסויים.
כן.
בקיצור, מעמד האישה, וגם ביקורת על החברה הוויקטוריאנית, וביקורת על החברה האנגלית פוסט מלחמת העולם השנייה, הכל מתערבב בנובלה שפידי ג'יימס כתבה שהיא אחת הנובלות המרשימות והמפחידות שהיא קרה אי פעם, אבל מעבר ל...
אני קראתי את הנובלה הזאת, הקריאה שלי אומרת שאנחנו במלני בשנות ה-50 של המאה ה-20, אבל כל היחס אליה, כל הדבר הזה של לחזור אחורה לתקופה הוויקטוריאנית, זה כי כל היחס אליה כאישה ואל נשים הוא עדיין כמו בתקופה הוויקטוריאנית.
בדיוק.
זה מה שבעצם קורה שם.
היא לגמרי בנתה את ההקבלה הזאת ביודעין, ואגב, אנקדוטה נחמדה שמסופרת על ידי פידי ג'יימס, שכדי לבנות נובלה שמפחידה באמת, לסקי, שהיא הייתה סופרת יהודיה אינטלקטואלית, הלכה והתבודדה בבית שיצליח להפחיד אותה, כדי שהיא תצליח להפחיד את הקוראים. אז כן, והייתה אישיות מאוד...
ספר לנו עליה קצת, כי זה פעם ראשונה שהיא מתורגמת לעברית, נכון? מרגניטה לסקי.
כן, נכון. היא כתבה בערך 10 רומנים, היא הייתה עיתונאית פעילה מאוד, וגם השתתפה הרבה בכתיבה ופיתוח של המילון האנגלי, והיא למשל הייתה אישה, למרות שהיא הייתה אינטלקטואלית וסנובית קצת, היא הייתה מאוד פתוחה, ולמעשה היא העידה במשפט שהתנהל נגד פאני היל, Mm-hmm. של ג'ון קליילנד, שהוא אחד הרומנים הפורנוגרפיים אירוטיים הראשונים, והיא הגנה עליו. וכן, היא שמרה על יהדותה, היא הייתה אישה מיסטית גם, ולמרות שהיא התחתנה עם איש לא יהודי, היא בעצם הרגישה מין משיכה כזו למקורות שלה. כן, היא הייתה אתאיסטית גם, והיא התבטאה כל חייה נגד אלימות גברים נגד נשים, והתנגדה למושג החטא שבדת, ולכן היא הייתה אישיות שנויה במחלוקת, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בסדרה הזאת, חוצפנית קטנה.
בדיוק, זה מוביל לשאלה שלי הבאה, של מה זה הסדרה הזאת חוצפנית קטנה, מה חוצפה שלכם?
כן, קודם כל, אילית, חמו מאיר ואני, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, עבדנו יחד בקטר לפני 10-12 שנה, אבל שמרנו תמיד על קשר, וגם על טעם, מין טעם ספרותי משותף, שלמרות שלכל אחד יש הוצאה משלו, משל עצמו, מצאנו שאנחנו אוהבים למשל ספרות אנגלוסקסית, עם הרבה אירוניה והומור, וגם עלילות מוזרות, לפעמים פנטסטיות, והחלטנו לאחד כוחות, והוצאנו 12 ספרים בסדרה הזאת, למשל, חנות הספרים של פנלופי פיצ'רלד, סופרת נפלאה, חוות כל קומפורט של סטלה גיבונס, קרמפורט של אליזבת גסקל, גבירה עבודה של וילה קאטר, הרבה מאוד סופרות, למשל מושב הנהג של מיורל פארק, ספרות מיוחדת מאוד, לפעמים שובבה.
וגם בפורמט קטן, דברים קטנים.
כן, יש חוצפנית ויש חוצפנית קטנה, אלה שני הפורמטים, ומרגניטה לסקי מצטרפת לקבוצה הזאת של הספרות שאנחנו אוהבים. אגב, הספר מתחיל נורא יפה, האם תיתן לי מילה של כבוד שאלה מלאני שאני לא עומדת למות? ואז הרופא אומר שהוא לא יכול להתחייב על כך שהיא לא הולכת למות, ולמעשה גם התינוק שלה ימות. אבל בכל מקרה הוא לא ייתן מילת כבוד.
אתה מרגיש שיש בספר הזה, נגיד, ספוילרים, שאם אנחנו נדבר על הסוף שלו, אז יהרוס את הקריאה?
כן, אבל אתה מוזמן.
יובל רוצה לדבר על הסוף.
אני רוצה לשאול משהו. את יודעת מה? אני אתאפק. אני אתאפק.
לא, תשאל בצורה מסתורית, והוא יענה בצורה מסתורית. פשוט.
בוא רק נגיד שהסוף מאוד פתוח, ונתון להמון המון פרשנות של הקורא. מה קורה אחר כך? מה אחרי הסוף? התחושה היא שאתה יכול לעשות עם הסוף בעצם מה שאתה רוצה. אתה יכול להחליט איך זה נגמר.
נכון, נכון, אבל בסופו של דבר השאלות הגדולות, המחלה, המוות, הגוף, היחסים, כן, אז לא משנה מה הסוף.
נכון.
הנושאים עדיין איתנים, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לספר.
לא יודע,
אני תמיד צריך איזה נימה אופטימית בשביל עצמי, להגיד לעצמי, אוקיי, אז בסוף הכל היה בסדר.
אז אם הסוף פתוח, אתה יכול לבחור שהכל היה בסדר, ואני אבחר שהכל היה בסדר.
אני לא חושב, אבל פשוט, אני לא חושב, כי אני, נגיד, אם אנחנו מסתכלים, זה לא שכאילו מ-1953 כל ענייני היחס לנשים נפטר, והכל סבבה עכשיו. אז לא הכל, אי אפשר ממש להיות אופטימי.
אז בוא נעבור לנושא הבא שלנו, ונשאל את אוריאל, במסגרת אופטימיות, איך אתה בימי הקורונה? אתה וההוצאה שלך, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? מאושר!
לא. חזם, הייתה תקופה קשה, עבדנו הרבה באונליין, והקמנו קולקטיב ספרותי עם עוד 10 הוצאות לאור, ואנחנו מנסים לעשות דברים מתחת לדלפק, במסגרות לא רגילות, למשל לעשות מין פרנסוס על גלגלים,
כן, אנחנו שמענו על זה, ראיתי שזה היה אמור להיות, זה בוטל, זה בוטל, זה היה אמור להיות אתמול באיזשהו מקום וזה בוטל.
כן, אבל אנחנו מתחילים בקיבוצים וללכת להציע את מרכולתנו.
זה רעיון נחמד.
אנחנו חוזרים בהדרגה לספר אחד, שני ספרים בחודש. בינתיים אין עלייה במחירות, אבל אי אפשר לעצור את התעשייה או את הפקה של ספרים, כי אחרת החברה שלנו תלך לא יודע, תיראה כמו מרכז הליכוד.
תגיד, מה עם שבוע הספר? איך אתה מאלה שאומרים אסון נורא, או מאלה שאומרים לא נורא שאין את זה השנה?
בשבוע הספר חם מאוד, אבל מצד שני אנחנו, זה החודש שבו אנחנו מצליחים להרוויח כספים שיאפשרו לנו לפרסם ספרים בעתיד. אז כן, מצד אחד חבל מאוד ששבוע הספר לא מתקיים, לא ביוני ולא בספטמבר, אבל מצד שני זו תקופה טובה בעידן הזה של נטפליקס ושל המסכים שאנחנו צריכים, אנחנו מחויבים לחפש דרכים להציע למשוך קהל בדרכים בלתי רגילות, שלא בירידים. בפינה של 9 נשמות, המהפכה הגדולה אולי היא שבנוסף למלאכת התרגומים של ספרות, אנחנו מתחילים לאט לאט בכל התקופה של הקורונה גם לבנות מין סדרה של ספרות מקור, שמבחינתי כעבור 12 שנה של מולות, דבר חשוב.
נכון, אז רגע, בואו שנייה.
היו עד היום שני ספרים בעצם, שני ספרים מקור.
אתה הוצאת את הספר שלך,
נכון,
שדיברנו עליו כאן. מה עוד צפוי?
צפוי, אני לא יכול לספר, אבל אני כן יכול לספר על אחד, שהוא מאוד מאוד יפה. הוא ספר שאני עורך יחד עם ג'וליה פרמנטו כבר חצי שנה, והוא אסופה של סיפורים אירוטיים של סופרות וסופרים ישראלים. 20 סיפורים, ואנחנו עובדים עליהם, כמעט אנחנו בישורת האחרונה, זה ספר פורץ דרך במידה מסוימת, כי הניסיון הוא למצוא איך השפה העברית יכולה לתאר את המפגש הזה בין גופים ובין תודעות, אבל מבלי שיהיה חשוב בדיוק מה הטעם המיני והמגדר.
כן, שפה קשה.
כן. הרבה סופרים בעלי שם, אחרים חדשים, גילאים שונים גם, זוכי פרסים, זה ספר נורא יפה, ובמקביל אני עובד על 6 ספרים, ספרי מקור.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על זה בהמשך, שתוכל לדבר על זה.
חזרתי בתשובה.
ממש.
אבל מצד שני, אתה עדיין... חזרת בתשובה, אבל נשארת מטיף, נקרא לזה.
נכון.
אוריאל קון, תודה רבה לך.
הוצאת 9 נשמות, דיברנו על השזלונג הוויקטוריאני, מרגנית אלסקי, 9 נשמות והקורסה, סדרת חוצפנית קטנה. ספר יפה מאוד, תודה רבה לך.
ביי.
להתראות.
להתראות.
אנחנו, מה שכרוך, כאן תרבות, מה יעשה לוי ובל אביבי, עם סטטוס ספרותי לקראת סיום של תמימה אידלסון, שמדברת על הוויכוח הישן, היא אומרת, קיים ויכוח ישן בביקורת הספרות, עד כמה יש ללמוד מהפרטים הביוגרפיים של סופר על יצירתו. אנחנו מדברים על זה הרבה פה, עד כמה הביוגרפיה משנה, וכך היא כותבת. לפני מספר שנים הכנתי עבודה ומאמר בעקבותיה על האמא החורגת בספרות העיירה, וגיליתי דברים מעניינים מאוד בנושא. מכיוון ששליש מתושבי העיירה היהודיים חוו נישואים שניים עקב תוחלת החיים הנמוכה וסיבות נוספות, רבו המקרים של אמהות חורגות ואבות חורגים לילדי העיירה. שניים מהסופרים הבולטים במפנה המאות 19 ו-20 מהם שלום עליכם ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ולשניהם היו אמהות חורגות שעליהן סיפרו בזיכרונותיהם. האמא החורגת של שלום עליכם הייתה ממש אמא חורגת מהאגדות. היא התעללה בילדי החורגים, הטילה עליהם עבודות קשות, והכללות שלה היוו את יצירתו הראשונית אי פעם של שלום עליכם. הוא כתב יום אחד את כללותיה בסדר אלפבטי במחברת מיוחדת שנפלה בידיה של האם החורגת. לתדהמתו היא פרצה בצחוק גדול למקרא היצירה. וכיצד הגיב האב? שלום עליכם הביא את הדברים בצורה הרבה יותר מעודנת בזיכרונותיו, הוא כביכול העריך את איפוקו וריחם עליו, אך נפרה מאביו ביצירתו הבדיונית. סיפורו יוסל לזמיר פותח במשפט הבא. משל מורגל בפי הבריות. כשהאם אמא, האב אבא. כשהאם חורגת, האב חורג. וממשיך. שמואלק החזן, כל זמן של זלדה אשתו הייתה חיה, היה יוסי לי בן יקיר לו, ילד שעשועב. אבל לאחר שמתה עליו זלדה, ובמקומה באה אותה אישה מברדיצ'ב, במטפחת הטורקית התחיל שמואליק בעטייה של זו להתרחק כמעה מיוסלי. זלטה השכנה אינה יכולה לשאת את התעלמותו של האב, והיא מרבה לגאור בו על כך שהוא מניח לאשתו לפסוע על ראשו, ומרשה לה להעליב את בנו היתום, והיא גוערת בו, תאי שאתה ולא גבר, למה תשמע לה להמחשפה הברדיצ'בית? אב נאה באבונותיו הרבים. הלא תבוש, הלא תיחלם, חי נפשי, וכי כך עושה יהודי ישר? בסיפורו, שושנה, היא כותבת, הוא מספר על אם חורגת שהסיתה את האב כנגד ביתו, עד שהוא הדף אותה מהתנור עליו שכבה וגרם לנחותה. אמו החורגת של שלום עליכם התיחה יום אחד את החותן לרצפה וגרמה לנחותה. שלום עליכם כאילו סוגר חשבון עם אביו, שראה את איסורי ילדיו תחת ידה הקשה של אשתו החדשה ושתק. לברדיצ'בסקי הייתה אם חורגת שעיקר השמטה הייתה, על פי זיכרונותיו, באפליה שעשתה בין ילדי האב וילדיה שלה. ב-11 מסיפוריו הוא עוסק באם החורגת, שלרוב היא קשה, אך לעיתים נדירות היא גם טובה. לא אביא כאן סופרים נוספים שהיו בעלי הורי חורג, רק אזכיר עוד שתי תכונות משותפות לכולם ביצירותיהם. כולם מצביעים על העובדה שהאב, בדרך כלל, ממהר להינשא שנית ולהכניס לביתם אישה זרה. אך העובדה המעניינת ביותר היא שאיש מהם, כולל עמוס עוז מאוחר יותר, אינו מזכיר את שמה של האם החורגת, לא בזיכרונותיו ולא ביצירתו הבדיונית. אין ולו גם אם חורגת אחת בזיכרונותיהם של ילדי העיירה של המאה ה-19, שנוכל לעקוב אחריה במקור אחר. רצונם של ילדי החורגים התקיים. אין לה זכר ונחלה בהיסטוריה של חייהם, להוציא את שם הגנאי הסטריאוטיפי, בין שהגיע לה ובין שלו, שהוא שלה לעולמי עד. האם החורגת. מסתבר אם כן שחוויות ילדות לא נעימות, גם אם מתעלמים היוצרים מהשיפוט שלהם בזיכרונות, בעיקר משום שלא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ, מוצאים פעמים רבות את ביטוים ביצירתם הבדיונית של הסופרים בדרך זו או אחרת.
בקיצור, אנחנו לא, אנחנו תמיד מדברים כאן על להיזהר עם הקריאה הביוגרפית של יצירות, אבל מצד שני צריך גם להיזהר
עם ההתעלמות.
לנתק את זה לגמרי.
אי אפשר לנתק.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, כרגיל ביום רביעי אנחנו מסיימים עם מספר המלצות ספרותיות
נכון,
בסוף
היום,
השבוע.
נכון, היום ב6:30 בערב יקיימו מכון ז'בוטינסקי ומוסד ביאליק אירוע השקה מקוון למהדורה החדשה של הרומן חמישתם של ז'בוטינסקי, בהשתתפות דינה מרקון המתרגמת של המהדורה החדשה, מבקר ספרות פרופסור דן מאירון והסופרת גליל אהרון פדר. קישור לאירוע יש בעמוד הפייסבוק של מכון ז'בוטינסקי.
עוד היום ב8:00 בערב, גם כן בזום כמובן, אירוע של חנות הספרים העצמאית, סיפור פשוט והוצאת כתר, ישיקו ביחד את הספר תורת הקבוצות של כרמית סחר. אנחנו דיברנו השבוע עם כרמית סחר, ספר מעולה, שווה לבוא להשקה, לשמוע מה יש ללי עברון, כנרת רוזנבלום, נועה סוזנה מורג, יערה שחורי וכרמית סחר עצמה. מה הן אומרות עליו?
נכון.
אפשר להתעדכן בקישור לזום, בפייסבוק של סיפור
הכל
פשוט.
הכל בזום, חברים. מחר, יום חמישי, הספרייה הלאומית הקיימת לא מהעולם הזה, ערב לרוכבי דרקונים, מחוללי קסמים וחובבי שדים ורוחות, שיכלול מספר הרצאות, בהן גם הרצאה של גילי בר הלל סמו, מולית ומתרגמת סדרת הארי פוטר כמובן, על שדים ומסע לעבר. ההרצאה שלה תתקיים ב6:00. קישור לאירוע ניתן למצוא באתר הספרייה. לא צריך לצאת מהבית. קישור לאירוע באתר הספרייה הלאומית.
נכון. מחר ב8:00, זה קורה באמת. זה לא בזום, נכון?
וואו, כן.
נכון?
נכון.
הם חוזרים.
אירועים חדשים. בית ביאליק חוזרים, אגב.
נכון.
כן.
בית ביאליק חוזר לפעילות אמיתית, למידע הבנתי, אמיתית. ערב הספרות בימי חמישי, 8:00, זה יתקיים בגינת הבית, לפי מה שאני מבין, בחוץ, איפה שלא חלל סגור. ערב חגיגי לרגל צאת ספרו של רוני סומק, כל כך הרבה אלוהים.
נכון, ומחר ב10:00, יום חמישי, תקיים אגודת הסופרים העבריים, אירוע קריאות חדשות בשיר יונתן של יונה וולך, לרגל יום הולדתה שחל ב10 ביוני, במסגרת הסדרה שירה אל תוך הלילה, גם זה יקרה בזום, וקישור לאירוע יש בפייסבוק של האגודה, השתתפו באירוע הזה צבי כניר, דורית זילברמן ופרופסור זיווה שמיר. וזה זמננו לסיים להיום. אין ברירה, אנחנו כן. מחר ב-12 נשדר כבכל יום חמישי לקט מהשבוע חולף, ביום ראשון נחזור עם תוכנית רגילה, תודה רבה לשלומי יצחק ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית, באו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.